אקלים פוליטי, הפודקאסט של אדם טבע ודין. עורכי הדין של הסביבה מדברים על חקיקה בישראל, משבר האקלים ומה שביניהם.
טוב, שלום לכולם, לצופים ולשומעים, במסגרת סדרת הפודקאסטים שעורך ארגון אדם טבע ודין לקראת הבחירות הקרובות עם שורה של חברי כנסת מובילים בתחום הסביבה, אני שמח מאוד לארח היום לשיחה את חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, שהוא גם יושב ראש השדולה הסביבתית חברתית בכנסת וגם אחראי תחום הגנת הסביבה במפלגת השלטון יש עתיד. ויוראי, ככה רגע לפני שאני אבקש ממך להציג את תפיסת עולמך הסביבתית ואת העשייה באמת המגוונת שלך בכנסת בתחום הסביבה, תרשה לי קודם כל להודות לך באמת על שיתופי הפעולה הנהדרים עם החברה האזרחית, עם התנועה הסביבתית ובכללם עם אדם טבע ודין לטובת קידום חקיקה, קידום רגולציה, התנעת מהלכים מאוד חשובים שאתה התנעת, כמובן בראש ובראשונה הצעת חוק האקלים שככה נדבר עליה בהמשך, אבל גם מאבקים נגד מזהמים גדולים כמו חברת קצא והמפעלים המזהמים במפרץ חיפה ועוד ועוד ועוד. ואתה יודע, בתוך כך אני אומר, השאלה הראשונה שלי אליך היא, מה מניע באמת חבר כנסת צעיר נמרץ כמוך לבחור דווקא בתחום הסביבה, כתחום שבו הוא התמקד בפעילותו בכנסת? אתה מתמקד בתחומים נוספים כמובן, אבל זה בהחלט אחד מהתחומים המאוד חשובים לשיטתך.
אז קודם כל, עמית, תודה רבה על ההזמנה. תענוג, א', לשתף פעולה ביומיום, וגם להיות כאן, ולהיות אחד מהראשונים שמתראיינים לפודקאסט שלכם. למה לפעול בתחום הסביבה? כי בעיניי משבר האקלים והצורך להגן על הסביבה שלנו זה האתגר הכי גדול שניצב בפני בני הדור שלי, וזה האיום הכי חמור על האיכות חיים שלנו ועל היכולת של בני הדורות הבאים להמשיך ולקיים חיים בכדור הארץ, במדינת ישראל בפרט. אני צעיר חברי הכנסת, ולכן טבעי וברור מאליו שאני אעסוק בנושא הזה בצורה אינטנסיבית, מאומצת, ובהקשר הזה אני ציינת את התנועה הסביבתית, ואני עוסק בעוד תחומים, אבל נדיר למצוא חבורה כל כך כישרונית, מחויבת, אכפתית, יודעת של אנשים שמשתפת פעולה, ואני חושב שהשיתוף פעולה בין השדולה הסביבתית בכנסת לבין ארגוני החברה האזרחית, היא באמת מופת של עבודה ציבורית, של איך נכון לקדם תהליכים ראויים, נכונים, בריאים, שבסופו של דבר מנביטים תוצאות.
והתחלנו ככה בהמשך למה שאתה אומר, לדבר על כך ממש לפני מספר דקות, אנחנו עלולים חלילה להצטמצם במספר חברי הכנסת שיחבשו את ספסלי הכנסת בכנסת הבאה. חבר הכנסת אלון טל, מעמודי התווך של הסביבה בישראל מזה עשרות שנים, בעצם נדחק למקום לא ריאלי במסגרת המחנה הממלכתי. אתה רוצה להגיב על כך?
כן.
מאוד זו שערוריה לטעמי, שערוריה. כן.
מאוד עצוב לי. חבר הכנסת אלון טל, פרופסור אלון טל, אני תמיד אומר שהוא אחד מהדינזאורים, שעדיין הולכים בקרבנו, מחלוצי התנועה הסביבתית, איש יקר, חבר טוב, שאני מתייעץ איתו לפני כל צעד שאני עושה בכנסת, גם במישור הסביבתי וגם בנושאים אחרים. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, קידמנו חקיקה משותפת, קידמנו מאבקים משותפים, ובאמת, כמו שאמרת, עמית, אחד מעמודי התווך, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בכנסת ה-25, כי הוא באמת אחד מהמנהיגים הסביבתיים הכי חשובים בהיסטוריה של מדינת ישראל. הוא פורץ דרך, ממש ככה, ואני מאוד 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 מקווה שזה רברסבילי, שאנחנו נראה את אלון טל בכנסת הבאה.
כולנו תקווה באמת, וככה דיברת על נושא האקלים, משבר האקלים, כמה שמניע אותך, הניע אותך בעצם לקחת את הנושא לטיפולך, בכלל את הנושא הסביבתי תחת טיפולך, ואתה מקדם את הצעת חוק האקלים המאוד שאפתנית, שהיה לנו גם הכבוד ככה לסייע בניסוחה, ואנחנו באמת עבדנו עליה יחד. הייתה לך הרבה מאוד ביקורת על ההצעה הרזה, כפי שככה הגדרת אותה, של המשרד להגנת הסביבה, שהמשרד להגנת הסביבה מקדם, שעברה קריאה ראשונה ממש לפני שהכנסת התפזרה. איפה אתה רואה את ההבדלים? אולי תספר קצת על הצעת החוק הפרטית שתקדם בוודאי בכנסת הבאה.
כן. אז קודם כל, נתחיל אולי שלב אחד קודם לכן. אני הייתי מאוד מתוסכל כחבר אופוזיציה, וגם כצעיר במדינת ישראל, שאני רואה את ממשלות ישראל לדורותיהן, במיוחד בעשור האחרון, נוטלות על עצמן התחייבויות לא מאוד שאפתניות בתחום של הגנת הסביבה ומשבר האקלים. אם ניקח לדוגמה את ההתחייבות שלנו במסגרת הסכמי פריז, של מעבר לאנרגיות מתחדשות, התייעלות אנרגטית והפחתת הנסועה הפרטית, שלוש התחייבויות שממשלת ישראל קיבלה על עצמה, באופן לא שאפתני אגב, לא הצבנו יעדים שאפשר להתגאות בהן, אבל בכל אחד מהקטגוריות האלה לא עמדנו. וראיתי את הממשלה ואת ראש הממשלה נתניהו, כי הוא היה רוב הזמן ראש הממשלה בישראל, עומד ומצעיר לפני כנסים בינלאומיים גדולים, כנסי האקלים, שהוא מתכוון לעשות ולקדם וליטול על עצמו אחריות, וההבטחות האלה לא פגשו מציאות, לא פגשו צעדים. לכן התקפשה בעיני הצורך לוודא שממשלת ישראל עומדת ביעדים שהיא עצמה קובעת, ולכן דרוש חוק. חוק אקלים שיקבע יעדי על, קשיחים, יעדי ביניים, ובעיקר מנגנון שיוודא שאותם יעדים שמשרדי הממשלה, שהתוכניות העבודה של משרדי הממשלה מיושמות באופן שמביא אותנו לעמידה ביעדים שקובעת הכנסת. ויחד איתכם, עם ארגון אדם טבע ודין, במהלך השנה האחרונה, עוד בעודי באופוזיציה, התחלנו לנסח ולעבוד על הצעת חוק שאפתנית, ואני חושב שמעבר לנתונים, זאת אומרת, ליעדים הכמותיים שנקבעו שם, אני חושב שעיקר ההבדל הוא במנגנון. אנחנו נמצאים במצב חירום אקלימי. אין לנו פנאי לחזק את המשרד להגנת הסביבה, שעושה עבודה טובה, הוא משרד חשוב, אבל הוא משרד לא מספיק חזק. הוא לא עומד זאת אומרת, הוא לא ממקסם את ההוצאות התקציביות שניתנות לו, ולכן כשאני מסתכל על מה דרוש כיום, זה שהמשרד הממשלתי הכי חזק, במקרה הזה משרד ראש הממשלה, הוא זה שיהיה אחראי על יישום החקיקה, ואני מקווה שניקח בשנים הקרובות גם משימה לחזק את המשרד להגנת הסביבה. וזה ההבדל המרכזי בין הצעת החוק הממשלתית, ששמה את המשרד להגנת הסביבה כמי שמיישם אחראי על יישום החוק, ובין הצעת חוק שאנחנו יישמנו, כתבנו, שמסמיך משרד ראש הממשלה, ובונה מנגנון מאוד, מאוד, אני קורא לזה אסרטיבי, יש אגידו אגרסיבי של יישום היעדים למול תוכניות העבודה. אנחנו בעצם מדברים על הקמה של מועצה לאומית לאקלים במשרד ראש הממשלה, שמתוכה יצאו חשבי אקלים לכל משרדי הממשלה, שהם יוודאו שתוכניות העבודה של משרדי הממשלה, כולם אגב, לא רק משרד האנרגיה, אלא גם משרד הכלכלה ומשרד התחבורה, אפילו משרד הרווחה, כל משבר האקלים יש לו השפעות גם רוחביות וגם עומקיות, אז שאותם חשבים יוודאו שתוכניות העבודה משקפות עמידה ביעדים. לצד המועצה הלאומית לאקלים, אנחנו כמובן נקים ועדה אקדמית מדעית שתדאג לראות איך אפשר להתקן, אני מקווה כלפי מעלה, את היעדים שנקבעו בחקיקה. זאת הדרך להתמודד עם משבר האקלים, זאת הצעת חוק שכתבנו יחד, חתמו עליה עשרות חברי כנסת, סיכמתי עם השרה זנדברג שאנחנו נצמיד את הצעת חוק הפרטית להצעת חוק הממשלתית, לא הגענו לשלב הזה כי כמו שאמרת, הצעת חוק הממשלתית עברה בקריאה ראשונה, וזה היה כבר לחתי אחרי פיזור הכנסת, אז זה כבר לא היה על השולחן, אבל זה חלק מהמצע של יש עתיד. ראש הממשלה וכל השרים מבינים את הצורך ואת החשיבות בה, וזאת הבטחת בחירות שלנו.
כן, היא הצעה טובה מאוד, ואני באמת מקווה, אני יודע שהיא הבטחת בחירות שלכם, וכפי שגם התחייבתם בפעם הקודמת, ונדבר על זה אולי אחר כך קצת יותר בהרחבה בהמשך, הכנסתם את הנושא הזה גם לקווי היסוד של הממשלה, לתוך ההסכם הקואליציוני, נכון. שזה מאוד חשוב. יש איזושהי, הייתי אומר, ואנחנו מכירים את זה, בכל העולם זה קיים, סתירה מובנית, תמיד בין הצורך להגן על הסביבה, לבין כמובן אינטרסים אחרים, בוודאי כשאנחנו מדברים על הצורך בתמהיל אנרגטי למדינת ישראל, ואני רוצה רגע להתעכב איתך וככה לשמוע את דעתך, ואיך פותרים את מה שאולי עלול להתאפס כפרדוקס, בין באמת מצד אחד, מפלגת יש עתיד, ובראשותך שמקדמת חוק אקלים שפטני, לטובת הפחתת פחמן בצורה מאוד מאוד משמעותית, לצד בכל זאת השליטה שהייתה לכם על משרד האנרגיה, השרה קרין אלהרר, תמכה בהתחלה, ברחנו אותה, כל ארגוני הסביבה, על כך שהיא הורתה להקפיא את המשך חיפושי הגז, כי אנחנו יודעים, לא אנחנו אומרים, ארגוני הסביבה, אומר את זה ג'ו ביידן, אומר את זה המדע, הגז הטבעי הוא חסם, הוא אבן נגב בפני התקדמות לטובת כלכלה דלת פחמן. והנה חזרה בעשרה לרר, ובעצם נתנה שוב אור ירוק לחיפושי גז בים העמוק. איך אנחנו פותרים את הפרדוקס הזה? שני המשרדים בראשותכם, באיזה, אתה יודע, מישהו היה שואל, הנה אני אומר את זה, באיזה קול אתם מדברים בהקשר הזה? כי זה גם אנרגיה, גם סביבה אצלכם.
נכון. אז אני אתחיל קודם כל שוב, בראיית על, ישראל מוכרחה להאיץ את המעבר לאנרגיות מתחדשות, כשהשרה אלהרר וכשממשלת השינוי קמה, ישראל עמדה על נתון מגוחך של 6% ייצור של אנרגיות מתחדשות מכלל הייצור של החשמל בישראל. היום אנחנו עומדים על כמעט 10% אנרגיות מתחדשות, גם לא מספיק. המדיניות של ממשלת השינוי ושל השרה קרין אלהרר הייתה להאיץ את המעבר לאנרגיות מתחדשות, וכבר בשבוע הבא עומדת לעבור החלטת ממשלה שמתמודדת עם החסמים המאוד גדולים שיש לקידום אנרגיות מתחדשות בישראל. יש גם את הנושא של מנהל התכנון, גם את הנושא של רמי, שמערימים קשיים מאוד גדולים וחסמים, אז המטרה שלנו היא באמת להסיר אותם מה שיותר מהר על מנת שנוכל להתקדם עם זה, כולל קידום של רשת הולכה ושל העתיד האנרגטי של ישראל צריך להיות באמצעות ביזור אנרגטי, וזאת הייתה המדיניות של השרה אלהרר, שכמו שציינת, עם כניסתה עצרה את חיפושי הגז. הגז, גם אם אנחנו אוהבים אותו וגם אם אנחנו לא אוהבים אותו, יהיה חלק מתמהיל האנרגטי של ישראל לעשרות השנים הקרובות.
השאלה רק באיזה היקף, לא נוכל להמשיך עם משק אנרגיה שנשען על 70% גז.
חד משמעית, אנחנו צריכים להפחית את התלות שלנו בדלקי מאובנים, נפט כמובן, פחם ברור מאליו, וגם גז. גז הוא דלק מאובנים, הוא מזיק לסביבה, הוא מזהם מאוד, וצריך בהדרגה להפסיק את השימוש בו, והמדיניות שלנו היא לקדם מה שיותר שימוש באנרגיות מתחדשות, זאת המדיניות של השרה. וגם אם אנחנו עושים שימוש בגז טבעי, צריך לזכור שהוא אנרגיית מעבר בלבד, וכך יש להתייחס אליו.
להתייחס אליו. כן. טוב, אז, ולקוות באמת שמכוח חוק אקלים שיעבור, תהיינה תוכניות פעולה שבאמת תיישמנה תפיסת עולם כזאת. תראה,
כן. שוחחתי הרבה מאוד פעמים על זה, גם עם השרה אלהרר בוועדות הכנסת, וגם מחוץ לוועדות הכנסת. כן. והיא באמת, אתה יודע, התחום של אנרגיות מתחדשות הוא מורכב, כי הוא לא תלוי רק בה, הוא תלוי במוסדות התכנון, ובעוד גורמים ממשלתיים, ואני אומר לך, כי שוחחנו על זה לא מעט פעמים, היא באמת נלחמת ונלחמה כדי לקדם את זה, ואני חושב שאנחנו נראה בהדרגה, אני חושב שצריך להיות מואץ ככל שניתן, מעבר של ישראל לאנרגיות מתחדשות, זה העתיד שלנו.
היה את ההסכם החשוב שהיא חתמה עם ממשלת ירדן, בנוגע לרשת ההולכה, לטובת אנרגיה סולארית, ובתמורה הם יקבלו יותר מים, עמיד, זה חשוב.
זה העתיד, כן. זה העתיד, כן. שלנו, ואנחנו צריכים לעשות מה שצריך, מה שדרוש, בשביל להתיר חסמים, להוריד חסמים, ולקדם אנרגיות מתחדשות.
יופי, אז אני אעבור ככה לנושא אחר, שהוא מאוד מאוד חשוב לדעת כולנו, יושב לדעת בכלל, בוודאי בתחום הסביבה, והייתי אומר, הכלכלה המעגלית, כמו שנוהגים לומר, זאת אומרת, בואו נראה איך אנחנו מפחיתים חומר, ולא רק מייצרים עוד ועוד, שלא לומר, אפילו לא רק ממחזרים, אלא באמת מפחיתים, ואתה עסקת המון במשק הפסולת בכהונה שלך, בין היתר, כפי שציינת, קידמת את הצעת החוק להרחבת חוק השקיות וחוק הפלסטיק, והיית מעורב בנושא של המיסוי על הכלים החד פעמיים, באמת עשייה ענפה ומבורכת. ואיפשהו התחושה היא, ואנחנו רואים את זה, שבדרך איבדנו קצת קהלים, בעיקר קהלים של אוכלוסיות מוחלשות, חרדים, קהילות דתיות שצורכות הרבה מאוד חד פעמי פלסטיק, אומרות, הנה עכשיו אתם עם המיסוי שלכם הולכים להעלות לנו את יוקר המחיה וכולי. איך אנחנו מחזירים את הקהלים האלה? והייתי שואל אותך אפילו באופן יותר ממוקד, איך מחזירים אולי חברי כנסת, כמו משה גפני, כמו אורי מקלב ואחרים, שבעבר היו ממש עם הסביבה, הלכו איתנו לחוק אוויר נקי, הלכו איתנו לחקיקה אחרת, שכועסים, וצריך אותם בסירה הזאת.
זו שאלה מצוינת. לפניה אני אתן איזשהו משפט מקדים על אירוע הפסולת בישראל, שיש לי ביקורת רבה לגבי האופן שבו הוא מנוהל, כי אירוע הפסולת בישראל לא מנוהל, וזה בלתי מתקבל על הדעת המצב שבו אנחנו נמצאים, שבו ישראל מטמינה כמעט 80% מהפסולת שלה. עכשיו, בניגוד לתחומים אחרים בעולם הסביבה ובתחומים אחרים בממשלה, צריך לחפש כסף כדי לראות איך אנחנו מיישמים את הפתרונות. כאן יש קרן ניקיון שיש בה למעלה מ3 מיליארד שקלים. מדינת ישראל לבדה מקרן הניקיון בתקופת הקורונה, 0.5 מיליארד שקל. יש כסף ולא עושים איתו כמעט ולא דבר. ולכן אני, האמירה שלי שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו, יחד עם חברי קרן הניקיון, עושים חשיבה על איך משקיעים את הכספים הללו, בין אם זה בהפרדה במקור, בין אם זה בהסברה בבתי הספר, לצרוך פחות, או לעשות שימוש חוזר בדברים שנמצאים אצלנו. האירוע הזה לא יכול להמשיך, זה פוגע בעיקר בשכבות המוחלשות, כי את עליה התמנה עולים בעיקר בפריפריה, ואותם עיריות מוחלשות משלמות את המיסים הללו במקום להשקיע אותם בחינוך, ברווחה, בהרבה מאוד דברים אחרים, משקיעים אותם בתלי התמנה, זה בלתי נסבל. לנו היה את החוק המשותף שקידמנו, חוק עסקיות, שעורר הרבה מאוד בלגן, אבל דווקא מתוך החוק הזה, אני חושב שם תמון הפתרון. כן. כי אני חושב שבניגוד להרבה תחומים אחרים פוליטיים, תחום הסביבה והצורך להיאבק במשבר האקלים, הוא לא ימין או שמאל, הוא לא ליכוד, יש עתיד, חרדים או ליברמן,
זה היתרון בישראל,
הוא משותף לכולנו, ואני חושב שהפתרון יהיה לשוב לאקלים פוליטי, שלא מחלק אותנו לצד כזה או לצד אחר, בעד ביבי, נגד ביבי, ימין או שמאל, לשוב, ואני חושב שכשתהיה ממשלה יציבה בישראל, נוכל לשוב ולנהל דיון ענייני, שבו אנחנו מסוגלים לרתום, גם את החקים החרדים, גם חקים מהאופוזיציה ומהקואליציה, למטרה המשותפת הזאת. חוק עסקיות שלנו, אגב, הוא דוגמה מצוינת לכך, כי חתומים עליו חקים לדעתי מכל המפלגות, המובילים שלו הם גילה גמליאל ואני, זאת אומרת, משני המפלגות הגדולות, משני עברי המתרס הפוליטי, וזו דוגמה טובה לכך שאנחנו מסוגלים לשים את הפוליטיקה באמת צינית שאוחזת בנו קצת בשנים האחרונות בצד, ולקדם יחד את הדברים האלה, זה קריטי, שיתופי הפעולה האלה.
אני חושב שאחת המטרות, וגם על זה ניסינו לעבוד יחד בכנסת האחרונה, ובעולם זה קורה, אחת המטרות המשמעותיות בכדי לדאוג לכך שהחקיקה הזאת תדבר ותעבוד גם עם קהלים מוחלשים יותר, זה בעצם לראות איך אנחנו מייצרים גם מנגנון, הזכרת את קרן הניקיון, גם עם הנושא של המיסוי על הכלים החד פעמיים, זה נכון גם בהקשרים אחרים, שהכסף חוזר אליהם, חוזר אליהם באמצעות שיקום סביבתי, באמצעות מתן תשתיות, בעצם גם חוזר לטובת תוכניות פיתוח באזורים חלשים יותר.
חד משמעית, ואתה יודע, חלק הרי בגלל החשיבות של המאבק בפלסטיק חד פעמי, שפשוט הורג את הטבע שלנו. אנחנו עוד כמה עשרות שנים יהיה יותר פלסטיק בים מאשר דגים. נתניהו, ראש האופוזיציה, אישר חופש הצבעה בקרב חברי האופוזיציה, ובגלל המשחק הפוליטי המאוד ספציפי ששולט בחיינו בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, החרדים אמרו 100%, אנחנו ניטול לעצמנו חופש הצבעה על נושאים שחשובים לנו, וזה סוכל. החוק בסוף עבר בקריאה טרומית, אנחנו נמתחב לך, אנחנו נמשיך ונקדם אותו, כי בעיניי חוק מצוין, אבל המנגנון הזה של הפיצוי, החזרה הוא מאוד חשוב, אנחנו דווקא דאגנו להטמיע אותו, או לעשות בו שימוש, בחוק נוסף שעבר, שזה חוק שמגביר את ההגנה על עצים בוגרים, שבו אנחנו אומרים שההיטלים שנגבים בעבור קריטה של עצים, יופקדו בקרן לאומית לשימור עצים בוגרים, ולנטייה מחודשת של עצים. בחרנו במנגנון כזה, שאגב, מוציא קולות קוראים לרשויות מקומיות, כדי להתמודד עם בעיית ההצללה העירונית, ולכל מיני פרויקטים נכונים כדי שעצים טוב, עצים מתאימים ישתלו במזורים מתאימים, ושגרת הטיפוח והטיפול בהם תהיה נכונה. זאת אומרת, איך אנחנו...
זה פתרון פנטסטי שאתה מוביל לטובת התמודדות עם יהי חום עירוניים.
נכון.
מה שאנחנו מגדירים. כן.
נכון, אז אני אומר, זה עוד מנגנון שאנחנו רואים איך אנחנו לוקחים משאבים ומחזירים אותם חזרה לקהילה, חזרה למועצות המקומיות ולעיריות, באופן שמטיב את החיים של כל אזרחי ישראל. ו... אתה יודע, אני גר בתל אביב, אני בקרוב עובר למסגב, אני אומר, זה בלתי נסבל ללכת בחודש אוגוסט, אנחנו נמצאים בהוטספוט, אז ישראל כבר עברה את המעלה וחצי, אני לא רוצה לחשוב מה יהיה פה עוד 4-5 שנים, בלתי נסבל ללכת פה בערים, ואנחנו חייבים לנטוע יותר עצים. הממשלה לקחה את הצעת חוק שלי, הרחיבה אותה אפילו, ויצאה בהצהרה שיהיה פה נטייה של מיליון עצים בשנים הקרובות. צריך ליישם את זה, וצריך לראות. עצים הם חלק מהפתרון הקריטי למשבר האקלים.
אז את כל זה אתה אומר, בעצם אתה תיישם, או תנסה ליישם בכנסת הבאה מהכנסת, או ממשרד השר להגנת הסביבה.
זה תלוי באזרחי ישראל.
אתה רוצה להיות השר להגנת הסביבה, אתה רואה את עצמך כשר להגנת הסביבה?
איך נראה לי אחד מהמוקדים הכי משמעותיים להגנת הסביבה, ויחד עם זאת אני אומר לך שהתחום של משבר האקלים הוא כל כך רחב, שלא משנה איזה משרד ממשלתי תיקח, הוא רלוונטי, משרד הכלכלה לכלכלה מעגלית ולהתייעלות אנרגטית, משרד האנרגיה כמובן, משרד התחבורה, שאנחנו מוכרחים לעבוד בזה ולשפר את התחבורה הציבורית כדי שהיא תהיה יעילה ונגישה וזמינה. כל משרד, גם משרד הרווחה אגב, העוני האנרגטי, האופן שבו דווקא משבר האקלים משפיע על האוכלוסיות המוחלשות, כל תחום שתיקח עוסק בזה, ולא משנה באיזה פוזיציה אני אהיה, בין אם כחבר כנסת פשוט, אני לא רואה פחיתות כבוד בלשרת את האזרחים מהכנסת, אני מוצא באיזה סיפוק ענק. לא משנה איזה פוזיציה ובאיזה תפקיד אני אהיה, אני אמשיך ואקדם את הנושא של הגנת הסביבה ומשבר האקלים.
מה עם שלושת ארבעת הצעדים שהיית עושה מחר בבוקר, כמו שאתה אומר יוראי, כשר כזה או אחר בתחום הסביבה, בטווח הקרוב ובטווח הארוך? מה?
אז קודם כל, ישראל מוכרחה להשלים את חקיקת את חוק האקלים. זה א' ב', אנחנו צריכים להצטרף לרוב מדינות העולם המערבי, שכבר, כמו שאתה יודע, כי אנחנו עובדים על זה שנה ביחד, נמצאות שם. אנחנו חייבים לקבוע את היעדים הקשיחים הללו, אנחנו חייבים לוודא שלמשרדי הממשלה יהיו את הכלים, את ההכוונה, את היעדים של איך הם מגבשות ומגבשים את תוכנית העבודה שלהם. דבר שני, אנחנו צריכים להגן יותר טוב גם על חופי הים שלנו, שמדובר במשאב מוגבל ויקר ערך, ותכף נדבר אולי על חקיקה שאנחנו צריכים לבצע לתיקון חוק החופים, ולאיזושהי שינוי תפיסה במנהל התכנון של איך נכון להגן יותר על שטחים פתוחים, על תכנון עירוני טוב יותר. יש כל כך הרבה דברים.
אבל בנושא החופים זה כל כך נכון. תראה, יש הצעת חוק שאנחנו ניסחנו כבר לפני למעלה מעשור, ואין ספור חברי כנסת ככה לאורך השנים ניסו לקדם, גם אתה בשנה האחרונה, שבעצם באה ואומרת, אנחנו נעשה לרגע איזושהי הקפאה של התוכניות הישנות, אלו שאושרו לפני חוק החופים, ובעצם נבחן אותן מחדש, מנהל התכנון, אבל חוף יבחן אותן מחדש. אגב, זו הצעה לטעמי שהיא נכונה גם מבחינת התאחדות המלונאות, גם מבחינת משרד התיירות, כי אחת ולתמיד תהיה גם להם ודאות בעצם מה כן ומה לא. יהיו גם תוכניות שפעילי סביבה אולי לא ישמחו שהן יוצאות לפועל, אבל אחת ולתמיד תתקבל החלטה לגבי כלל התוכניות הללו, אפשר יהיה לצאת לדרך ולא להתחיל להילחם על כל תוכנית כמו פלמחים, כמו אחרות, בבגצים וכולי.
זה הרעיון, זאת ההצעה, ויש בזה חשיבות עצומה, כי יש לנו רצועת חוף קטנה, ואנחנו רוצים לאפשר לכל עם ישראל, לבני הדורות הבאים, לעשות שימוש בהצעה הזאת. ושוב, אתה יודע, אתה מכיר את זה, אנחנו, כל חברי השדולה הסביבתית, ובתוכם אני, רדפנו אחרי מסדרונות אקולוגיים, ונפגשנו גם עם דלית זילבר, מנכ"לית מינהל התכנון, וגם עם איילת שקד, בניסיון להטמיע את התפיסה שתכנון שלא לוקח בחשבון ולא מאזן בין צרכי הבינוי והפיתוח ובין הגנה על ערכי הטבע, הוא תכנון לקוי ודינו להיפסל. אתה יודע, היו לנו הצלחות, היה לנו את עמק השלום שהצלחנו להציל אותו, ואת המסדרון האקולוגי סביב כוכב יאיר, ואת נחל תנינים שהתקררה התוכנית הוקפאה, והיה רעיון באמת הזוי של לבנות אמפיתיאטרון בתוך מכתש רמון, ופה מילה טובה לשר התיירות יואל רזבוזוב, שבהחלטה שלו הקפיא את הפרויקט הזה ובעצם עצר אותו. לא יכול להיות שאנחנו נמצאים בשנת 2022 ועדיין הולכים לפתרון הכי קל, שהוא לבנות על שטחים פתוחים, שטחים ירוקים, וכל ראש מועצה, כל ראש עיר שאני נפגש איתו, כשאני ניגש לאותם מאבקים, אני שואל אותם, חברים, כמה תוכניות של התחדשות עירונית יש לכם? ואני שומע, או מעט מאוד, או בכלל לא. אני אומר, לפני שאנחנו ניגשים והורסים את משאבי הטבע שלנו הבודדים, את מסדרונות האקולוגיים, שהם בתי גידול לכל כך הרבה מינים של בעלי חיים,
צריך שנייה לעצור ולראות איך אנחנו
ברור.
מוסיפים עוד דירות.
אתה שומע את זה בוודאי גם מהתושבים עצמם. בסוף זה היום יום שלנו, אתה מסתובב, אני רואה כמעט ממש כל יום או כל כמה ימים בחוגי בית, בתחום הסביבה.
נכון.
ראיתי שהיית או אתה אמור להיות במודיעין ובמקומות אחרים.
כן, הייתי במודיעין ובשבי ציון, ואני אהיה בחיפה, ששם אנחנו הולכים לחגוג או לציין את החלטת הממשלה פורצת הדרך בעיניי, שמסרטטת ש... ראש הממשלה לפיד הוביל ומסרטטת חזון פורץ דרך למפרץ חיפה של אזור שוקק חיים עם מגורים לצעירים, עם תעשיות הייטק וגרינטק, עם פארקים ירוקים, פארק מורד הקישון שיהפוך להיות פנינה, הוא כבר פנינה, אבל הוא יהפוך להיות משהו יוצא מן הכלל, וסגירת הפעילות הפטרוכימית המזהמת שאין לה מקום. בעיר חיפה. למקום.
אתה יודע, זה ממש מבורך, וטוב שכך, ותמיד יש, אתה יודע, איזושהי סוג של, כמו שאומרים, סוג של פארטי פופר, ובהקשר הזה, וכמו שאתה יודע, ארגוני הסביבה מאוד לא אהבו את העובדה שהשליטה, למרות ההחלטה, תעבור למפעלים פטרוכימיים, החשש הכבד הוא שימשיכו עסקים כרגיל, ימשיכו לקדם זיקוק על פני מעבר לאנרגיות מתחדשות שם, או סגירה טוטלית. יש פה דאגה אמיתית.
גם אני מודאג, ולכן הייתי בקשר עם משקעת ראש הממשלה, אגב ההתרחשות הזאת, ווידאנו באמצעות התחייבות של החברה הזו, התחייבות שגם קיבלה ביטוי בתשקיף שהם פרסמו, שהמודעים להחלטת הממשלה מחויבים לה, מבינים שהפעילות הפטרוכימית צריכה להיפסק בעשור הקרוב, אנחנו נוודא שזה יקרה מהר ככל שניתן.
תנקבו בתאריך, יוראי, יש פה חשיבות אמיתית, בשלב מסוים לנקוב בתאריך, גם אם הוא יזוז, אתה יודע, יש פה הצהרה שהיא, אתה יודע מה, אפילו ברמה פסיכולוגית חשובה. זאת אומרת, לנקוב בתאריך, אתה יודע, עשור אומרת, אמרה גם גילה גמליאל לפני כן, וצריך פה... איזושהי התחייבות נכון. לתאריך.
הייתה, זה נאמר בעבר, אבל בפעם הראשונה ממשלת ישראל קיבלה את ההחלטה הזאת, שגם מצוין בה, שתוך עשור, יש בה כמה אבני דרך בדרך לשם, אבל אני אומר לך, אנחנו נחושים, עמית, לא הייתי אומר לך את זה אם לא הייתי יודע, משרד ראש הממשלה, מנכלית המשרד נעמה שולץ, וראש המטה שלה מיכל טעון, עובדות בזה יום יום, מנהלות מסע ומתן עם מי שצריך לנהל מול המסע ומתן כדי לעצור את הפעילות הפטרוכימית ולפנות את מפרץ חיפה. אגב, הייתי רוצה שהמוטיבציה לאירוע הזה תהיה מוטיבציה סביבתית, אני מוכרח להיות כן איתך, והמוטיבציה היא מוטיבציה כלכלית.
לא, בוודאי, זה הווין ווין, זה היופי, בוודאי.
בעבודת מטה של כמה חודשים ארוכים, ופה אני חייב לומר, להגיד באמת כבוד גדול למשרד ראש הממשלה של לפיד, שולץ וטהון, עשו עבודה מאומצת מול כל משרדי הממשלה, זאת החלטה מאוד מורכבת, שלוקחת בחשבון גם את התחבורה, כי צריך לספק תחבורה נקייה ולפתח שם את האירוע הזה, גם משרד הכלכלה, עם הפיתוח של תעשיות, גם משרד השיכון, גם משרד האוצר, אגף התקציבים, כולם היו און בורד. וכולם ייצרו החלטה שהיא פורצת דרך תקדימית, ואני אומר לך, ההחלטה להעביר את היתר השליטה שעבר לפטרוכימים, לא תשנה את לוחות הזמנים, אנחנו נחושים לפנות את מפרץ חיפה מתעשיות מזהמות, מה שיותר מהר.
מה שיותר מהר, טוב, זה נשמע מאוד מעודד, וככה, אתה יודע, ממש לפני סיום, הייתי רוצה לדעת אם אתה מתחייב בעצם בשם יש עתיד כמי שנושא את הדגל הסביבתי לשני דברים. לאחד התחייבת כבר וזה חוק אקלים, רק שזה מאוד מאוד חשוב. אני כן אשאל אותך אם אתה מתחייב, אם ככל שזה יהיה תלוי בכם, לעשות את זה מהר ככל הניתן, ומי כמוך יודע למה אני שואל את זה, מכיוון שלקח למעלה משנה להעביר את הצעת החוק הממשלתית בקריאה ראשונה ממש בדקה 91 שהכנסת התפזרה. אז יכול מאוד להיות שפה החלטה צריכה להיות, חייבת להיות, בהסכמים הקואליציונים, קווי היסוד של הממשלה, לקבוע תוך חצי שנה יש לנו חוק אקלים, מי יודע כמה הממשלה הבאה תחזיק.
ככל שזה תלוי ביש עתיד ובי, זה יהיה מהר ככל שניתן. אגב, אני לא חושב שהצעת, אמנם הגשתי את זה כהצעת חוק פרטית, אני חושב שבגלל המשקל של ההשפעות העומק והרוחב הדרמטיות שלה, זה באמת שינוי שבו, שינוי גדול שבאופן שבו הממשלה, שבו ממשלת ישראל הולכת לעבוד. אני חושב שזה נכון שזה יקודם באמצעות הצעת חוק ממשלתית. אני נכון מתכוון מאוד. גם להעביר את זה, ההצמדה, הסיכום שלי מול השרה זנדברג, ועל כך מגיע לברכות ותודה, שזה יוצמד להצעת החוק הממשלתית, היא כדי לנהל מסע ומתן מול משרדי הממשלה יחד, וככל שזה תלוי בנו, אנחנו נקדם את זה מהר, כי שוב אנחנו מבינים שזה האתגר הכי גדול שעומד לפנינו, זה נכון, זה חשוב, ואם נוכל לפני הקריאה השלישית להעביר, שזה יעבור בקריאה השלישית, נוכל ליישם חלק מהדברים בהחלטות ממשלה, אנחנו נעשה את זה, כי אנחנו באמת בפיגור אחרי כל העולם, ואנחנו צריכים להשלים את הפערים.
זה כל כך נכון מה שאתה אומר בנוגע ליישום של חלק מהדברים, כי אנחנו עוסקים לא מעט בערכות. המציאות הופכת על פנינו כמובן, ולא ממתינה לחוק אקלים שיהיה, ומה שקורה בעולם, ופה גם אני חושב שהציבור היה שמח מאוד לשמוע התחייבות ממפלגת השלטון, זה שעל מפת האיומים האסטרטגית של המדינות המתקדמות בעולם, הנושא הסביבתי קיים. לצד סייבר, בענייננו, לצד איראן, לצד דברים אחרים, אומר מבקר המדינה, זה מוזר שהנושא הזה לא נמצא על מפת האיומים האסטרטגית.
שתבין עד איזה כמה חמור המצב שלנו ברמה הפוליטית. מצד אחד יש לך ראש ממשלה שאחד מהדיונים הראשונים שהוא מקיים, בחודשים הראשונים לכהונתו היה דיון על הערכת מצב של משבר האקלים, כאיום על הביטחון הלאומי של ישראל עם ראש המל"ל, עם כל הסדרה הביטחונית הרלוונטית במשרד ראש הממשלה, בראשותו. מצד שני יש לנו גורמים שעזוב לא רואים את זה כאיום אסטרטגי, מכחישי אקלים. יש לך את המפלגה, את מפלגת הציונות הדתית שפרסמה, אני לא זוכר באיזה מערכת בחירות, אבל ממש בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות, סרטון שמגחך על משבר האקלים, שהוא מופת של הכחשת אקלים מדופלמת. ראינו את ההישגים בגרשיים כפולות של נתניהו בנושא הזה, וכמה הוא מקדיש לזה תשומת לב. כך שאנחנו, אני באמת חושש על הנושא הזה, במידה ונתניהו השיג 61, הגוש שלו, יחד עם בן גביר וסמוטריץ'. אני מכיר את ראש הממשלה לפיד, יודע שהוא מבין את המשמעות ואת החשיבות של טיפול נכון באתגר הזה, כחלק מהאיומים החמורים על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
בעצם את ההשלכות, את האימפלמנטציה מהמקום הזה של איום אסטרטגי. זאת כן. אומרת, ברגע שזה יהיה פורמלית ככה. שם, אז גם התקציבים והמשאבים יינתנו מתוך הקריטריון הזה. ויש פה לכן חשיבות שכמו שאתה אומר, אם אתם תהיו בממשלה...
עמית, זה ממש, זה איום ביטחוני, כלכלי, חברתי, בריאותי, באמת, זה באמת איום על הביטחון הלאומי של ישראל, אנחנו מבינים את זה, אנחנו מכירים בזה ככזה, לא רק אני, אלא גם ראש הממשלה שכבר ניהל דיון בראשותו בנושא הזה, ריון ראשון בסדרה ארוכה של דיונים שאנחנו נצטרך לעשות עם זום-אין לכל תחום ותחום, אנחנו על זה, אנחנו מבינים את החשיבות ואנחנו נטפל בזה.
טוב, אני רוצה מאוד להודות לך, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, באמת, אז אתה יודע, נהננו, אנחנו יכולים עוד שעות להמשיך, והנושאים הם כל כך רבים, ואתה הספקת לעשות המון בתקופה הקצרה, בוודאי של הקדנציה האחרונה, ויש לקוות שבפוזיציות הבאות שלך, ככה, אני בטוח שנמשיך לעבוד יחד. אנחנו רואים בך פרטנר אמיתי, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, ובאמת אדם שמאמין בנושא הזה כנושא קיומי, ותודה רבה לך. באמת,
תודה רבה לכם, ועוד מילה לפעילות ולפעילים שמאזינים לנו עכשיו, אני באמת רוצה להצדיע ולהודות לכם. אנחנו בכנסת עושים את השליחות שלנו, אבל בלי התמיכה מלמטה, בלי הלהב והתשוקה והאקטיביזם, ואנחנו רואים את מחאת נוער אקלים, אנחנו רואים חבר'ה צעירים, עשינו כנס של חינוך אקלימי וסביבתי בכנסת, הגיעו 400 בני נוער וצעירים, אתם העתיד שלנו, בזכותכם אנחנו שם, ואנחנו נמשיך יחד איתכם לשנות את העולם.
אני כל כך שמח שאתה אומר את זה, כי ראינו ממש לאחרונה באילת, סביב המאבק שם על הבנייה המופרזת על החופים והפיתוח הלא נכון, את התושבים ואת הצעירים, ואחת לאחת בעצם דוגמה נכונה לכל מה שאתה אומר בנוגע לדור הצעיר.
תמשיכו בכל הכוח, ואנחנו איתכם.
יופי, תודה רבה לך.
תודה, עמית, תודה רבה.
תודה רבה שהזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסקטים. אפשר למצוא אותנו באתר שלנו, adamteva.org.il, בעמוד הפייסבוק שלנו, אדם טבע ודין, באינסטגרם, בטיק טוק ובטוויטר.